שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה נשמע?
בסדר גמור. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על שיטה להחזיר את התשוקה בבית ובעבודה.
או, ממש נקבל כלים מעשים.
אני מקווה מאוד.
מעניין.
ולטובת הנושא אנחנו שמחים לארח את דורית בן משה. היי דורית.
שלום, מה שלומכם?
אהלן, תודה שבאת.
תודה לכם על ההזמנה.
אנחנו בטוב. אחד?
אני מתרגשת, כמו תמיד.
אז נציג את דורית למאזינים שלנו. דורית בן משה היא קטליזטורית, מייסדת שיטת DBM, היא יועצת עסקית, מרצה ומומחית למערכות יחסים. דייקתי, דורית?
דייקת, נשואה באושר 17 שנה.
הכי חשוב.
הכי חשוב.
ונשמח להתחיל ולשאול, מה זה קטליזטורית?
אוקיי, אז קטליזטור בא מעולם הכימיה. זה בעצם זרז. אני מייצה פעולות להצלחה בחיים ובעסקים. אני בעצם גורמת לכם להשיג כל מטרה בחיים שלכם. לפי שיטה שנדבר עליה בהמשך, שיטה DBM.
אז נשמח לשמוע מאיפה הכל התחיל. איך הגעת לעסוק בתחומים שציינתי באיתרו? גם יועצת עסקית, מרצה ומומחית למערכות יחסים. מאיפה זה כל הגיע?
אז כל דבר בחיים שלי ובחיים אני חושבת של כולנו מתחיל מנקודת כאב. כי רק משם זה מתחיל מעונג ומכאב, שאלה מה אנחנו בוחרים. אצלי זה בא מנקודת כאב מאוד מאוד חזקה בחיים שלי. הייתי עם תינוקת בת 3 חודשים, החליטו לפטר אותי. אני מנפתי את זה והחלטתי לקחת את הכסף וללמוד אימון. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת זה לחקור, מה שזה אומר, חקרתי המון איזה בית ספר הכי מתאים לי. דאז היה גומה, גומה זה בית ספר לגישור ואימון. הלכתי לדה בסט, ככה אני אוהבת, אני אוהבת להגיע למקומות הכי טובים, שם למדתי אימון, אני מתמחה למשפחות וזוגיות ולמתבגרים, הלכתי ללמוד מאסטר NLP בתוצאות, גם שם חקרתי, בדקתי איזה בית ספר, ואני לגמרי מפרגנת לבתי ספר שלימדו אותי, למדתי, אני מאסטר NLP, והלכתי לניר דובדבני ללמוד להיות יועצת עסקית.
קודם כל, להחזיר את תשוקה בבית, נראה לי רוב המאזינים שלנו יבינו מה... מה זה להחזיר תשוקה בעבודה? איך זה עובד מבחינתך?
וואו, כולנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לעבודה ומסמנים וי. רוב האנשים מסמנים וי. במיוחד כסחירים, הייתי שם, הייתי סחירה המון שנים. זה איפשהו רוטינה כזאת שאתה מגיע לעבודה ולא באמת מגיע לתשוקה האמיתית או לייעוד שלך, גם כסחיר ובמיוחד כשאתה עצמאי. ואני יודעת דרך השיטה שלי לזהות בדיוק מה התשוקה של כל בן אדם ולהוביל אותם לשם. אני רואה את זה בהודעות SMS, בהצלחות, באפשרות הזאת לגרום לאנשים ליהנות מהעבודה שלהם ובמיוחד במערכות יחסים בעבודה עצמם.
אם אבל נגיד אני שכיר עובד ויש לי בוס שאני לא סובל או שהוא מתאמר בי או לצורך העניין היה לי כיף ומעולה בעבודה ופתאום מתחלף לי הבוס, אז זה שוב אני מכיר את זה על עצמי, שזה כאילו אתה מתחיל עבודה מחדש, צריך עוד פעם להוכיח את עצמך והוא לא מכיר אותך ולוקח זמן עד שבונים אמון. אז מה הטיפים שלך בנושא, איך, או אם יש לך סיפורים, או איך בדיוק השיטה עובדת?
אמונה זה משהו שאני חושבת שהוא must בכל סיטואציה במערכת יחסים. אחד הדברים שאני תמיד אומרת לכל מי שנמצא אצלי בתהליך, בליווי, בייעוץ, זה תתבוננו קודם כל עליכם. למה אני מתכוונת? אם יש מישהו שמעצבן אתכם, אם יש משהו שלא נראה לכם, פנימה החוצה. מה שקורה לצד השני בעצם, זה מה שקורה לכם בפנים. אם לצורך העניין מישהו מעצבן אתכם, תשאלו את עצמכם שאלה מאוד פשוטה. מה מעצבן? ורגע איפה אני בתוך הסיטואציה? למה הכוונה? אם מישהו, הבוס מתנסה או מתעלם, פנימה החוצה, תשאלו את עצמכם, איפה אני מתעלם בחיים שלי? איפה אני מעצבן בחיים שלי? זה יפתור המון בעיות.
בלי קשר לאותה סיטואציה?
בלי קשר. זה אפילו לא קשור לסיטואציה. זה קשור אלינו. היקום מזמן אלינו את מה שאנחנו צריכים לתקן ולשפר אצלנו. ככה זה עובד בחיים.
אז זה ציין שאת נשואה באושר כבר 17 שנים. יש
השם.
דבר כזה סוד לזוגיות מאושרת?
כן. אחד הדברים החשובים לדעתי בזוגיות מאושרת, במערכת יחסים זוגית, זה להבין מה החסרונות בתחילת הקשר. כשאני הבנתי כמה אני, לדוגמה, פרפקציוניסטית, שיקפתי את זה לבעלי. אמרתי לו, תקשיב, דורית היא בן אדם מאוד עמוק, היום אני לוקחת את זה לעומק, פעם זה היה פרפקציוניסטית, תבין שדורית היא אירוע, האם אתה מוכן להבין שאני אירוע, אותו דבר הצד השני, אם אני מבינה שהצד השני, לא משנה אם זה בזוגיות, או בכל מערכת יחסים כזאת או אחרת, להבין מה החסרונות, לא לשנות, לא לשנות אף אחד, לשנות קודם כל אצלכם, כשהצד השני מכיר ומבין מה החסרונות, זה פותר הרבה בעיות. מעבר לזה, יש המון טיפים לזוגיות מאושרת. זה פתיחות, זה כל הדברים הבנליים שאחרים אומרים, אבל בתכלס, זה החסרונות. לדעת לקבל את החסרונות אחד של השני. זה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת.
מעניין. זה ותקשורת באמת נראה לי שני דברים אקוטיים, וגם איך באמת להראות את החוסרים האלה לצד השני. איך לתווך אותם.
לא לשנות את הבן אדם.
כן.
ועוד טיפ שכרגע עלה, זה להיות אתה במערכת יחסים. מה זה אומר להיות אתה? הרבה פעמים קורה שאנחנו מגיעים לעבודה, ואנחנו נחמדים עם הבנות בעבודה, ואז כשמגיע איזה מסיבת פורים, או מסיבה כזאת אחרת, אנחנו פתאום הופכים להיות סנובים. למה? אם אשתי יודעת לקבל אותי כמו שאני, אז אני לא אשתנה. אני אשאר אותו בן אדם. אותו דבר לגביי. קל.
אז יש לך טיפים גם בבחירת זוגיות? כי סיפרת לנו ככה מאחורי הקלעים כזה שיצא לך לחתן למעלה מ-45 נשים, נכון?
נכון.
אז מה הסוד? איך את יודעת להתאים לעשות שידוחים?
טוב, זה לא פייר. אתם פה נותנים לי משימות קלות להשגה וקשות לביצוע. הטיפ הכי חשוב זה להיות במערכת יחסים טובה עם ההורים שלכם. אם אתם לא במערכת יחסים טובה עם ההורים, אתם לא תתחתנו. ואם כן תתחתנו, הזוגיות לא תהיה טובה. ככה זה עובד. אני מדברת על הרווקות. אם ההורים לא בחיים, זה כבר סיפור אחר. אבל להיות בקשר טוב עם ההורים. 99 נשים שעברו אצלי תהליך והתחתנו, עשו מסע מטורף עם ההורים שלהם. ובמיוחד עם האמא.
נשמע מדהים, כן.
כן.
ובאמת אני חושב גם, ההורים משמשים דוגמה לזוגיות. זה מה שאנחנו רואים ונחשפים בבית. עכשיו, אם זה, יש הורים גרושים, אז מה, איך זה עובד?
יש הרבה, אני אסביר ואני רגע ארחיב על זה. כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים עם עצמנו, או לפני בכלל, כל מערכת יחסים שלנו עם עצמנו, אם אנחנו לא מבינים את המהות שלנו, מי אנחנו, לחזור רגע לשורשים, להחזיר עטרה ליושנה, לדבר עם ההורים שלנו, לעבור מסע, אגב, דיברתי על זה גם בתחילת הפודקאסט, עד שאני לא השלמתי עם אמא שלי, עד שהמערכת יחסים שלי עם אמא שלי לא הייתה כמו שהיא היום, לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרוף שום הצלחה. ככה זה עובד. בשורשים שלנו, במי שאנחנו ובמה שאנחנו.
דיברנו על זוגיות, על עבודה. אז מה זה השיטה הזאת DBM? אני אשמח לשמוע על זה בהרחבה.
אז שיטת DBM זה בעצם Dream, Believe, Mindset. לחלום, להאמין, לשנות דפוסי חשיבה. היא נולדה לפני 5 שנים בקורונה. ישבתי וחשבתי איך אני לוקחת את כל ההצלחות של כל המתאמנות שלי, ובעצם את כל ההצלחות שקרו לי בחיים, וממקסמת את זה לשיטה. לחלום, אבל לא סתם לחלום. לחלום בגדול, להעיז בגדול, לקחת כל דבר ולהפוך אותו באמת להצלחה מסחררת. להאמין, מדבר קודם כל באמונה בנו, בעצמנו, במי שאנחנו. כמו שאנחנו יודעים בשביל לאוקטובר, איבדנו אמון אחד בשני, להחזיר את זה רגע אלינו, לאנושיות שלנו, ומשם לצלוח את כל ההצלחות, ולהאמין גם בחלום עצמו. מיינדסט, אני משלבת את כל עולם ה-NLP, כל מה שקשור לתת מודע, לקחת את, בעצם מהשורש, לחבר את עצמנו, לכל מה שמעכב אותנו בחיים, ומשם לדעת להוביל את עצמנו לתוך החלום, מול הגדרת תוכנית, מול יעדים, מול מטרות, מול לכתוב לכם את זה בתוכנית מאוד מפורטת, ולהניע לפעולה. אני יכולה להגיד לכם שהשיטה הזאת לא מתאימה לכל אחד. את ההצלחה אני רואה תוך כדי תנועה. אני יכולה להגיד לכם גם שלא רק שהיא לא מתאימה לכל אחד, במהלך בין מפגש למפגש, שם מתבצעת העבודה. אם אני לא רואה תוצאות אפילו קטנות, אני יודעת לגעת, ולומר ללקוחות שלי, זה לא מתאים. אם אתם לא באים מוכנים לשינוי, אם השיטה הזאת, אם לא מתחברים לשיטה הזאת, היא לא תבוא לידי ביטוי, בדיוק כמו כל דבר בחיים. אם אנחנו לא יודעים להתחבר לאנשים, למערכות יחסים, ולהבין מה נכון לנו ומה לא, זה לא ישרת אותנו, ואז גם לא מגיע הצלחה, ואז גם החלום לא קורה.
למי, מי זה מתאים? כאילו מי קהל היעד הזה לשיטה?
אז ככה, השיטה הזאת מתאימה לאנשים שרוצים להוביל את עצמם לשינוי אמיתי, עמוק ורציני, במערכות יחסים, בעבודה ובקליניקה שלהם. זה לא מתאים לכל אחד, זה בעיקר לאנשים שרוצים לעשות שינוי חיובי בחיים שלהם. כאלה שבא להם כבר להתפוצץ, כאלה שרוצים להוביל את עצמם לשלב הבא. זה בדיוק השיטה הזאת.
אני הייתי שמח לדעת איך השיטה שלך משלבת בין גוף ונפש, שאמרנו שהכל מתחיל בנפש, לבין באמת צמיחה, אם זה צמיחה בעסקים, אם זה צמיחה במערכת יחסים.
זו שאלה יפה, כי אני חושבת שאני יודעת, אני לא רק חושבת, אני יודעת שאם כולנו נבין שבאנו לסיבוב חיים האלה כדי לייצר מפעל שהוא אושר, אז הכל ישתנה. אנחנו, העולם מאוד עסוק באיך לא, במקום באיך כן. והשיטה שלי יודעת למקד ולדייק את המטרות שלנו בחיים. אתן לכם דוגמה מאוד חיה מהעולם שלנו, שאנשים לפני חתונה, מה הם עושים? אוספים חומר, הולכים לעולם הכי גדול, משלמים מלא כסף, לוקחים את המנה הכי יקרה, את הצלם הכי תותח.
סידור השולחן.
סידור השולחן, משקיעים בזה המון אנרגיה, באיך ייראה ההזמנה, משקיעים בזה מאות אלפי שקלים. והלוואי שהאנרגיה הזאת תהיה מושתתת גם לחיי היומיום שלהם. בפרקטיקה, בחיים האמיתיים, זה לא קורה. אנשים לא עושים את זה. הם קצרי דווח, הם לא מסתכלים הלאה. ואצלי בשיטה, אני רוצה להגיע למצב כזה, הכי מוגזם, הכי גרנדיוזי שיש, שעל המצבה יהיה כתוב, ניצלה את החיים כמו שצריך. וזה המטרה בחיים האלה, ליהנות מהחיים, כי אחרי השביעי לאוקטובר, אין לדעת מה יהיה מחר. לכן כל נקודה בחיים שלנו, כל דקה בחיים שלנו, הוא טקס.
אז מה הטקסים שלך בחיים?
וואו, אני הודית, ואצל ההודים יש טקסים, המון טקסים. הבודיזם, למרות שאני בן אדם מאוד מאמין בבורא עולם, אז כמו שאתם רואים, יש סביבי תמיד נרות. אני חושבת שזה סופר חשוב. אני מאוד מאמינה בכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אני חושבת שאם אנחנו לא נעשה טקס מכל דבר בחיים, החיים שלנו יהיו משעממים. זה מתחיל בארוחות בוקר לבנות שלי עם פתק. זה ממשיך בלבשל ולסדר את השולחן. אפילו זה, אם זה סתם לצהריים, ברמת עריכה של 5 כוכבים. זה ממשיך ב... טקס בוקר אצלי באוטו, עם מוזיקה הכי מטורפת, לא משנה מה קרה לי אתמול, כי מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אני מאוד מאמינה באנרגיה, אני מאוד מאמינה בלהתרגש, כל דבר אצלי זה משהו, כאילו עשיתי אותו פעם ראשונה, כל מטפל, מתאמן, ליווי עסקי כזה או אחר, מתחיל אצלי במיינדסט, שזו פעם ראשונה, אני מתרגשת מכל סיטואציות, זה טקסים, כל דבר בחיים חייב להתנהל לפי טקסים. גם כשאני מתלבשת, גם כשאני מגיעה למקום, גם כשאני מביאה מתנה או כותבת אס-אמס.
חד משמעי, אני גם מאמין בזה, יש אנרגיה לכל דבר שאנחנו עושים, גם אם זה לצורך העניין בבוקר להניח תפילין, כמו שדתיים עושים ולא רק דתיים. ורציתי לשאול בזוגיות, אם זה גם הדדים, גם את חלק מטקס, נגיד של בן זוגך, איך זה עובד שם?
אז לצחי בעלי היקר ולי יש הרגל מאוד קבוע, כל שבוע אנחנו נועצים ביומן דייט, שהדייט הזה אומר בלי פלאפונים, בלי טלוויזיה, או עם כוס יין, או עם קפה, בדרך כלל זה הקפה שמנצח, יושבים ומדברים על החיים, חיי היום יום יום שלנו הם מאוד אינטנסיביים, גם הוא במה שהוא עוסק, וגם אני במה שאני עוסקת, אין לנו זמן להיכנס לפרטים ולעומק, אבל אנחנו לא מדברים על פרטים של היום-יום, אלא על מה שלומך, איך אתה, מה איתך, חלק מהסודות שלנו, שאני מגלה כאן, בלי הבנות, לבד, אני והוא, או שזה בחוף ים, או שזה בבית, או שזה במיטה, 1 מה-3.
יש איזה תרגיל מעשי שאפשר לתת למאזינים שלנו, שיוכלו להשתמש לפי השיטה שלך כבר לתרגל אותו?
כן, לא לוותר ברגע של נפילה. מה זה אומר לא לוותר? באופן אוטומטי אנחנו הולכים לחושך. כשלא טוב לנו, כשקשה לנו, כשאנחנו מתמודדים עם אתגרים כאלה ואחרים, מה קורה לנו? המוח שלנו מתכווץ, אוקיי? ואז מה קורה? אני מאוד מאמינה בדומה מושך דומה. אנרגיה זה, כמו שצחי כאן אמר, היא דבר מטורף. אם אנחנו נתמקד בחושך, מה יקרה לנו? יהיה עוד חושך. כשיש נר בחדר חשוך, מה קורה? הוא בולט. אז בזמן נפילה, לא להתמקד בנפילה. לשנות את זה במיינדסט, לעשות ריפריים. רגע, איפה ההצלחות? איפה כן הצלחתי? סתם ניתן לכם דוגמה. בעלי לא אמר לי בהצלחה היום בבוקר. כעסתי, התעצבנתי, התאכזבתי, נכנסתי לאוטו, שכחתי. ואז מה קרה? הוא ראה את התמונה שלכם, ששלחתם לי, אני לכם. נזכר שהוא צריך להתקשר להגיד לי בהצלחה. לא כעסתי, לא אמרתי לו, למה לא אמרת כשיצאת בבוקר? שיניתי את זה במיינדסט ואמרתי, איזה יופי שהוא פינה רגע את היום. וכן מחר להתקשר להגיד לי בהצלחה. זה, ככה זה צריך לעבוד. אגב, אפרופו תקסים, אני בן אדם מאוד מאוד שמאמין בכשהבן זוג שלך יוצא מהבית, ללוות אותו לדלת ולאחל לו בהצלחה. זה אומר שאני לא יודעת מה יקרה לי, אני לא יודעת מה יקרה לו, לא שאני יוצרת כאן מציאות, אבל אני לגמרי מברכת אותו. אני חיה את החיים, אני חיה בחיות. למרות שהרבה אנשים חיים את המתים, אני חיה את החיות, אני אוהבת לחיות. וכשאתה חי, אתה מכבד. אגב, זה חלק מהמילים שאני מאוד אוהבת, כיבוד, כיבוד אביהם, כיבוד בזוגיות, כיבוד במערכות יחסים, כיבוד בעמידה במילה שלכם, שלא כולם עושים את זה.
אני מאמין שיש קרמה בסוף, מי שפועל בצורה פחות טובה, בסוף זה חוזר אליו, הוא משקר, הוא בוגד, הוא לא נאמן, בסוף זה מתנקם בו וחוזר אליו, הוא יקבל את השיעור שלו בחיים האלו.
קרמה, אם כבר מדברים על קרמה, אז walk the talk, זה לגמרי, אני חיה את זה, אני מעבירה את זה גם לכל הלקוחות שלי, אין מצב שאתם אומרים משהו, ודבר ראשון, שאני אומרת משהו, ודבר ראשון לא מיישמת על עצמי, אין חיה כזאת, הכל מתחיל ונגמר בנו, אנחנו רואים את זה במדיה, אנחנו רואים את זה אצל הרבה מנטורים גדולים גם, כאלה שחיים את הפייק, שלא באמת כך בחיים האמיתיים שלהם, וזה לא עובד ככה, בסוף הפייק הזה מתגלה, לא משנה לאן תלכו, תראו בן אדם אמיתי שמאוד שונה את המדיה, מאוד שונה את מה שהוא משדר במדיה, ואני לא כזאת, אצלי כל מה שקורה לי בחיים, קורה לי גם בעבודה, גם בשיטה, גם מול הלקוחות, גם מול החברים שלי, זו דורית, חיה את האמת, לא את הפייק.
זו הייחודיות, לפי דעתי זה הבידול.
בדיוק.
אחרת זה סתם.
זה לא שווה, נכון?
גם לגבי הפייק במדיה, זה גם, יש משהו שהשתבש קצת לדעתי בתקשורת שלנו מאז הקורונה, שזה הטרנד של הזומים, ושיש משהו שנפגע שכבר אין את האנרגיה במפגש האישי, בין אחד לשני, מפגש פיזי, שזה נעלם, זה כזה שנעלם, לדעתי זה עכשיו זה טרנד שחוזרים לשם על המפגשים הפיזיים, ונשמח לשמוע את דעתך, מה את אומרת על זה, על פגישות זום, נגיד בעבודה, שעושים brainstorming נגיד בזום.
אז אני חייבת לציין שאני לא סבלתי זומים בהתחלה, לא הבנתי איך האנרגיה אמורה לעבור דרך מחשב, כי בסופו של דבר אנחנו אנשים לאנשים, ולקח לי זמן, אני מאוד אוהבת למתוח את עצמי, אני מאוד אוהבת להבין רגע איפה אני כן יכולה להוביל את עצמי לשלב הבא, חייבת לציין שכן הצלחתי לפרוץ את זה, כן ביצעתי מפגשים בזום, אני יכולה להגיד לכם שבעקבות זה בקורונה, העסק שלי קרס, ירדתי להכנסה של אפס, לא התחברתי לזומים. תוך כדי תנועה זה כן חזר, וברוך השם אני כן עושה את זה, יחד עם זאת, אני בדעה להחזיר עטרה ליושנה, וכן להחזיר את המפגשים של פעם. החיות בזה, האנרגיה, מה שאנחנו חווים כאן, בינינו, אין יותר טוב מזה, לכן, וזה מוצר מטורף שפיתחתי ממש לאחרונה, הקליניקה שבי, שבעצם לוקחת מטפלות או כל מיני כאלה שעוד לא פרצו לשלב הבא, ויודעת לנהל איתם ביחד את הקליניקה שלהם, בעסק שלהם, מה יכול להיות בפנים, מה יכול להיות בחוץ, ומה נכון עבורם, גם אם זה בליווי עסקי, אבל ברמת הקליניקה בבית. אצלהם כל הקורס הזה הוא בסך הכל 3 מפגשים שמתקיימים אצלי בסלון. להחזיר עטרה ליושנה, להכניס את מה שהיה פעם, ככה במפגשים האינטימיים האלה.
אני יודע שאת יועצת בחירה של ניר דובדבני, אז איך את מתמודדת עם כל השיח שאומרים עליו בחוץ וברשת?
אני צוחקת, כי כמו שדיברנו מקודם, מה שקורה בפנים מאוד שונה ממה שקורה בחוץ. אני נמצאת אצל ניר עוד מעט 3 שנים, ואני יכולה להגיד לך שהבן אדם הזה הוא השראה, ואני יכולה להגיד לך שכל מה שקורה בחוץ, זה סיפורים שאנשים ממציאים לעצמם. בדיוק כמו בחיים, בדיוק כמו בשותפות בין כל מערכת יחסים עסקית או משפחתית או זוגית. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. יש את המציאות, שאגב, המציאות שלי יכולה להיות מאוד שונה מהמציאות שלך ושל כל בן אדם אחר. זה רק מתחיל ונגמר בסיפורים שאנחנו ממציאים. איך אני מתמודדת עם זה, אתה שואל? אני בן אדם שלא מקשיב לרעשי רקע, נורא קשה לי עם רעשי רקע. אני חושבת שרעשי רקע זה אנרגיה מיותרת. אני לא רואה טלוויזיה, אלא אם כן מדובר באיזה סדרה ככה שמשכה את תשומת ליבי ואת המוח שלי. לא מעניין אותי מה קורה בחוץ, אני רואה מה קורה בפנים. ומה שאתה רואה בפנים, זה מה שחשוב. אגב, לכל בן אדם אני מאוד ממליצה להיות רגע בתוך הבפנים שלכם, ולשאול את עצמכם, איפה זה מקדם אתכם? גם אם עכשיו אני אבוא ויגיד על ניר דברים רעים, איפה זה יקדם אותי? איפה זה ישרת אותי? אני ברמה האישית חושבת שהכל זה כל מיני טיזרים שאנשים עושים לעצמם, ובעצם משקפים לעצמם את מי שהם. גם אם אתה אומר משהו על מישהו רע, תבדקו רגע עם עצמכם, מה קורה איתכם, איך אתם עם הסיטואציה, ואיפה זה משרת אתכם. אז זה לא משפיע עליי.
אז איך את מתמודדת עם כישלונות?
וואו, זו שאלה מצוינת. אני חושבת שכל אחד יכול או לצמוח מכישלון, או להישאב לכישלון. אני יכולה להגיד לכם שכל יום לפני שינה, אחד הטקסים שלי, דיברנו על טקסים, זה אני מסתכלת על התקרה, שכולם כבר ישנים, ושואלת את עצמי, איך אני משפרת את עצמי לשלב הבא? מה אני עושה בסדר, ובעיקר, מה אני עושה לא בסדר. כדי לדעת להתמודד עם כישלון, זה קודם כל להפשיל את המסכה, את החליפה, את מי שאנחנו, ולהגיד, האם נכשלתי? עכשיו, איך נדע אם נכשלנו, אם בכלל לא הצבנו מטרה? באנו לעולם הזה להשתבש, כי אם לא נבין את הסוגיה הזאת של הכל משתבש בחיים, והכל גם מדויק, לא נבין אם נכשלנו או לא. מטרות באו להציב לנו, כדי לגרום לנו להגיע להצלחות שלנו. ואם כבר מדברים על כישלון, אני יכולה לספר שאני בלי תואר. לא רואה בזה ככישלון. כי עוד משפט שהוא חזק בעיניי, המשמעות היחידה זה המשמעות שאנחנו ניתן לדברים. אם אני אסתכל על זה כוואו, דורית בן משה בלי תואר, לאן זה יוביל אותי, לאן זה יקדם אותי? אם אני אסתכל על זה בדורית הולכת להגיע לסכומים של 6 ספרות, 6 ספרות, או להגיד וואו, התחתנתי, אני מאושרת, אני בזוגיות עוד מעט 2 עשורים, אוקיי? זו ההצלחות שלי, זה המהות שלי. הכישלון בא להוריד אותנו, הוא לא בא לעודד אותנו ולהצמיח אותנו. עוד פעם, הפוקוס צריך להיות רק בדברים החיוביים. להגיד לך שלא נפלתי ונשאבתי לדיכאון או לאיזושהי תקופה קשה, ברור שכן, אבל הצפתי לזה זמן. לפני 3 שנים איבדתי את האחיין שלי, אופק אהרון, זכרונו לברכה, בדוץ של אגוז. זה היה בדיוק חופף ליום הולדת שלי, ואצלי ביום הולדת זה טקס. היה לי מאוד קשה עם הסיטואציה. הלכתי למיטה, הייתי 3 ימים בתוך המיטה, בכיתי, היה לי קשה בשביל אח שלי, היה לי קשה בשביל המשפחה, היה קשה לראות סבתא שקוברת נכד. סיטואציה לא פשוטה. יחד עם זאת, הצפתי לזה זמן, הקצפתי את זה בזמן, תכנתתי את המוח שלי, יום לפני היום הולדת, קמתי, התקלחתי, יצאתי כמו גדולה לבנות שלי, מה הן צריכות לסבול מזה? איפה זה בדיוק קשור אליהם? המיינדסט חייב להיות ברמה כזאת, שאנחנו צריכים להיות מודעים להשלכות של המחשבות שלנו, של המעשים שלנו, של לאן זה יוביל אותנו, ואיך זה יקדם את החיים שלנו.
דיברנו על אתגרים, הייתי שמח לשמוע מה האתגר הכי גדול שלך בחיים.
וואו, גדלתי, הייתה לי ילדות לא קלה, לא פשוטה, בוא נגיד לא קלה, הייתה ילדות לא פשוטה, עם סביבה שלא ממש קדמה אותי. יחד עם זאת, זה הייתה המשפחה שלי. זאת אומרת שהייתי בחשיבה שלי צריכה לחשוב על איך אני לא מוותרת על החולמות שלי, מבלי לוותר על האנשים הכי יקרים לי. זה לא פשוט. זה לגדול בבית של שכירים, זה לגדול בבית שלא תמיד אומרו לך שאוהבים אותך, זה לגדול בבית של משפטים כמו ילדים קטנים או האחים הקטנים לא צריכים להביע את דעתם וצריכים לשתוק, וזה לא פשוט. יחד עם זאת, פיתחתי את עצמי וגדלתי ולמדתי והחכמתי, וזה לא פשוט להיות באתגר הזה של, רגע, אחים אי אפשר לשנות, אי אפשר לשנות את אמא, כי היא אמא שלי, ואבי זכרונו לברכה היה לגמרי המודל שלי, והוא נפטר, ולהיות בסיטואציה כזאת שאתה חולם את החלום הגדול, ונמצא עם האנשים שהם הכי יקרים, הכי קרובים אליך, ואתה לא יכול לשנות אותם, זה אתגר רציני ומשמעותי. והנה, צלחתי גם את זה.
אז הצלחת לשנות בתפיסה של אמא שלך כל מיני דברים, או כי את הקטנה בבית, נכון?
אנחנו 8 אחים, אני הכי קטנה. אני יכולה להגיד לכם ששנים הדחקתי את העובדה שאמא שלי היא אמא שלי. היה לי מאוד קשה איתה, היא הייתה אמא מאוד קשה, מאוד קשוחה. ברחתי מהבית בגיל 17, לא שאני גאה בזה, אבל הייתי ילדה שובבה מרדנית, שרצתה לחלום את העולם הגדול. גדלתי בבית מאוד מאוד פרימיטיבי, ואני צוחקת עכשיו על זה, כי כחלק מההתפתחות האישית שלי, שאני חושבת שהוא must לכל בן אדם, לפני כל הלימודים, ולפני כל העשייה, ולפני כל ההצלחות הגדולות, התפתחות אישית, להבין רגע איך אני הופך להיות בן אדם הרבה יותר טוב, זה חלק מהשיטה שלי גם, איך להיות אנשים הרבה יותר טובים, תכף ניגע רגע בשליחות שלי לקהילה, אבל לשאלתך צחי, באחד ההרצאות שלי אני גם מרצה, באחד ההרצאות שמדברות על הסיפור החיים המדהים שעברתי, אני מספרת שלפני שבכלל נחשפתי לאמא שלי המנהיגה, נחשפתי לאמא מאוד קשה, נסעתי איתה לחול.
רק אני?
רק אני והיא לבד, זו הייתה הפעם הראשונה, היא הייתה בשוק מהנושא, אני כמובן הבנתי למה אני הולכת, כי הכל אצלי כבר מתוכנת בראש, באתי אליה וביקשתי סליחה, שוב פעם, פנימה, החוצה. למה? כי דורית הייתה ילדה לא קלה. ביקשתי ממנה סליחה, כי לא הקללתי לה בחיים, כמו שאומרים. היא הסתכלה עליי אחרי שתי כוסות יין ואמרה לי, אני מבקשת ממך סליחה. אני יכולה להגיד לכם, שזו סיטואציה שגרמה לי להבין כמה עוצמה יש רגע בהבנה של אני מנגיש את עצמי לאנשים ולא משנה אותם, לא באתי לשנות אותה, באתי לשנות את עצמי. אם כל אחד ייקח מהפודקאסט הזה את העובדה של רגע באנו לשנות את עצמנו ולהפוך להיות הרבה יותר טובים לעולם, הכל יקרה, הכל משתנה. לפני 5 שנים, לפני הקורונה, חודש לפני הקורונה, בעקבות כך שהמערכת יחסים עם אמא השתפרה פלאים, נסעתי איתה לטיול שורשים, נסענו להודו, אני והיא לבד, אף אחד מהאחים לא רצה להתלוות, למרות שהצעתי, אז הרשיתי לעצמי להגיד, חרה עליכם, אני נהנית איתה לגמרי, נסענו לטיול מטורף, היינו בבית ספר שהיא למדה, בבית כנסת שהיא התחתנה, בבית שהיא גרה, שמחנו, צחקנו, התלהבנו, בכינו, אני יכולה להגיד לכם שהקשר עם אמא השתפר פלאים, ושם השתפר גם המצב הכלכלי שלי, מערכת יחסים הזוגית שלי, וכמו שאמרתי מקודם, הכל מתחיל ונגמר בהורים שלכם, בקשר שלם איתכם.
נשמע לי כמו חוויה מטורפת.
חוויה מתקנת, כן.
התרבות בכלל מדהימה.
נכון, ובעקבות כך יצרתי עוד מוצר מטורף שקוראים לו המסע שבי, שהוא מיועד לנשים, לנשות עסקים, מסע מטורף להודו של שבוע, שאני גאה בו מאוד, כי הן הולכות לחוות גם מסע רוחני, גם מסע נפשי, וגם חוויה מטורפת.
מעניין. זה רק לנשים?
כרגע רק לנשים. עוד מעט זה יצא גם לגברים, עמית.
את יכולה לשתף מה הולך להיות שם במסע?
מעבר למקומות הקסומים שהן הולכות לחוות שם ולהיות שם, הן גם יעברו מסע מטורף איתי. יש לי חוברת שיצרתי, שכל אחת תקבל בזמן הטיסה. אמרתי לכם, אצלי הכל זה או מושקע או בתקסים, הם יקבלו ממני, אני לא רוצה לגלות לכם הכל, כי הם בטח יראו את הפודקאסט הזה. זה לא רק מסע עם עצמם, אלא גם מסע פנימי עם כל מערכת יחסים שאליהם יחזרו כשהם יחזרו מהודו. אני לא חושבת שזה תיקון כמו שזה ריפוי והעצה של החיים קצרים, ובואו רגע נתמקד במה שבאמת צריך להתמקד, ולא בכל הדברים הפחות רלוונטיים שאנחנו כרגע מתמקדים בהם בחיים.
שיתפת שעזבת את הבית בגיל 17, אז מה, מי היה המנטור שלך באותם שנים? כאילו, למי הלכת, למי פנית?
וואו, לא היה לי מנטור אחד, אני חייבת לציין, היה לי כמה. אני חושבת שאם נגדיר את זה, אז אני חושבת שכל בן אדם הוא מנטור בפני עצמו. כל בן אדם שאתם פוגשים בחיים שלכם, הוא מנטור בפני עצמו. להגיד לך שטוני רובינס וכאלה, כל אחד אומר לכם את זה. אם נדע לקחת את היעלום שבכל בן אדם, הוא שליח. כל אחד בחיים האלה בא או לתקן, או לתת לנו איזושהי מתנה, או לתת לנו איזשהו שיעור. אבל יש פה אבל, אבל גדול. לא סתם לבושה בלבן. לבן מסמל רגע נקי. אם נבוא לבן אדם עם הדעות שלנו, עם ההחלטות שלנו, מחשבות שלנו, מה קורה לנו? אנחנו לא באמת נכיל את הבן אדם עצמו. בדיוק כמו דף לבן, אם ניקח דף לבן, נשים עליו מלא דברים, נוכל לייצר מטוס, אונייה, לא, זה לא קורה. לכן כל בן אדם שמגיע לנו בחיים, צריך רגע להבין מה המטרה שלו. ואם המטרה שלו היא לא טובה, שאגב, זה סביבה לא מקדמת, נדע לדייק את עצמנו מול הבן אדם עצמו.
אז מה ההשראה הכי גדולה שלך בחיים?
אני חושבת שעצם זה שיסדתי ופיתחתי את שיטת DBM, זה השראה מטורפת. האירוע הוא שיטה מאוד ייחודית, שמחזירה אחד עטרה ליושנה, גורמת לחלומות הכי גדולים שלכם להתגשם, ומחזירה את התשוקה. יש לי מפעל שמייצר אנשים מאושרים בכל הרבדים, לא רק במשפחה, לא רק בעסקים, אלא בכל הרבדים, כולל ולפני הכל, באנו בעצמנו. כי אם אנחנו לא נהיה מאושרים, לא נוכל לשקף את זה החוצה. וזה בדיוק ההשראה. לקחת את זה, ולהנגיש את זה לכל בית בישראל. מעבר לזה, ההשראה שלי זה הבנות המקסימות שלי, זה הבעל המדהים שלי, זה העבודה, זה השליחות שלי, זה מה שאני עושה בעולם. אני יכולה לספר שאני, ביסוד שלי, בן אדם שמאוד אוהב לעזור, ולהתנדב לקהילה. אני מרצה במקלט לנשים מוכות, אני מתנדבת כבר 5 שנים בעיינות, בכפר הנוער עיינות, נוער בסיכון בעמותת בזלת. אני נכנסתי עכשיו לפרויקט בחולון למתבגרים בסיכון. אני מאוד אוהבת לעזור, אני חושבת שאם אנחנו לא נעזור, לא נמלא את הכלי. כל אחד שיבוא ויגיד לכם שהנתינה שלו היא כזאת או אחרת, זה בסדר, אבל מה בפועל אתם עושים? מה אתם עושים ממה שיש לכם? איך אתם לוקחים את המשהו הטוב הזה, ובעיניי זה הכי חשוב, לקחת את הטוב ולשתף אותו החוצה, לא להשאיר אותו אצלכם, לקחת את הידע ולהפיץ אותו.
מה? שככה התחיל הפודקאסט שלנו.
נכון.
ממש. אוקיי. להפיץ את הידע הזה שעזר לנו, ואת העולם הזה, החוצה.
מה הפחד הכי גדול שלך?
הפחד הכי גדול בעיניי, הוא לא רק שלי, הוא של כולנו, זה פחד מנטישה, לאבד את האנשים הכי קרובים לנו בחיים. זה קרה גם לי, זה קורה לי, אבל, ויש פה אבל, מיינדסט לשנות, לרפרש את כל הפחד הזה מנטישה, בדיוק כמו שקרה לי עם אבא שלי, לפני 20 שנה איבדתי את הבן אדם הכי יקר לי בחיים, ואז עשיתי ריפרם בזמן השיבה, והבנתי שיש לי אמא שכן נמצאת בחיים, ואותה אני רוצה לשמר. רוב האנשים, 99% מהאנשים, אחרי שהבן אדם הכי קרוב להם בחיים, חושבים רגע, איך לא הייתי איתו מספיק זמן? איך לא ניצלתי את הזמן הזה? ואני פשוט באתי ועשיתי את הפעולה ההפוכה. הרי אמא בחיים, מה יעזור לי שאני אבכה על אבא שמת? אותה אני כן רוצה להנגיש, אותה אני כן רוצה לכבד, אותה אני כן רוצה לנצור בחוויות הכי מרגשות עם הבנות שלי, עם בעלי. ושם בעצם גרמתי לחיות, שאני לא מפסיקה לדבר על זה בפודקאסט, לקרות. כי מה זה שווה לפקוט על האנשים שמתים? צריך לחיות את אלה שחיים.
את יכולה לשתף אותנו בדוגמאות למשברים שעזרת לאנשים לצלוח אותם?
יש לי כמה סיפורים. מהעולם של הרווקות אני יכולה לספר לכם שהגיעה אליי לקוחה שבכלל הייתה בלי זהות. היא לא ידעה מה הזהות שלה. והיה לה נורא קשה לצלוח את זה. אני לא אכנס לפרטים כי אני שומרת על הסודיות שלה. אני יכולה לספר שהיא שינתה את החיים שלה מקצה לקצה, מרווקה מתוסכלת, ממורמרת, שלא הבינה בכלל מה הזהות שלה, למצב שהיא בזוגיות, נשואה, מאושרת, עם ילד. אני יכולה לספר לכם שאחת האנשים הגיעה אליי דרך הפוסט שפרסמתי בפייסבוק, תוך חצי שעה הרגשתי וזיהיתי שהיא בנקודת משבר מאוד קשה בחיים שלה. נפגשתי איתה בבית קפה, והרגשתי, יש לי אינטואיציה מאוד חזקה, הרגשתי שהיא ממש זקוקה לאיזשהו קצה אור. בסוף הפגישה היא בכתה ואמרה לי, דורית, אם זה לא היה קורה, הייתי עושה משהו לחיים שלי. חיבקתי אותה, אני יכולה להגיד לכם שבחג האחרון היא שלחה לי הודעת אס-אמס, ואמרה לי שהצלתי לה את החיים. אני לא אוהבת להשתמש בזה, אני לגמרי צינור של שפע. אני חושבת שאם כל אחד בעולם הזה יבין שהוא צינור, שיכול לשרת כל בן אדם שנמצא מולו, כי אפשר לדעת בחיים, מה מי שנמצא מולנו נמצא, באיזו סיטואציה, ולמה הוא מגיב איך שהוא מגיב.
יפה, מעניין וחשוב. טוב, אנחנו לקראת סיום הפרק, ויש לנו פינה, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע את הפרקים הקודמים, שאנחנו שואלים את ה-GPT שאלות שקשורות לאורח בנוכחותו, ולראות עד כמה הוא יכול, עד כמה ה-GPT מדייק.
יאללה, בוא נשמע.
מה נשאל אותו?
מה זה קטליזטורית?
אתה רוצה? יאללה.
בבקשה. המילה נגזרת מהמונח קטליזטור, שמשמעותו גורם מזרז. בהקשר כימי, קטליזטור הוא חומר שמאיץ תגובה כימית מבלי שהוא עצמו משתנה או נוצר בתהליך, ובהקשר המטאפורי, המונח קטליזטורית יכול לתאר פעולה או גורם שמאיץ תהליך מסוים. למשל, אפשר לומר שחדשנות טכנולוגית פועלת בצורה קטליזטורית לשינוי תעשיות מסורתיות.
אני רוצה רגע לדייק, שתבינו את האירוע. מה שלוקח באימונים שנים, אצל דורית בן משה זה לוקח בחודשים ואפילו שבועות. אני יודעת לזהות בדיוק מה הפוטנציאל, ומשם בעצם לזרז ולהוביל את זה בתוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אם הוא לוקח שנה, שנתיים, אצל דורית זה קורה מאוד מהר. מתי זיהיתי את זה בעצם? בלקוחה הראשונה שלי, שהגיעה אליי עם חזון, באמצע התהליך, היא אומרת לי, דורית, סימנתי וי על כל החזון, איך מתקדמים הלאה? ואז אמרתי, יש פה אירוע, רגע דורית, את גורמת לדברים לקרות מאוד מהר. ומשם באה הקטליזטורית.
יפה, כמה זמן? יש זמן ממוצע לתהליך כזה?
לא, אין זמן ממוצע, אני לא אוהבת לתחום דברים ולהגדיר אותם בזמנים, אני גם מאוד אוהבת את זה שאנשים מגיעים אליי נקיים, גם אם תשלח לי עכשיו חבר או זוג שנמצא בתהליך גירושים, אני לא רוצה לשמוע ממך כלום, אני רוצה לשמוע את זה מהזוג, אני שומעת, יש לי פגישת אפיון, יש לי שאלות מובנות, אני יודעת רגע לדייק את זה מול הלקוח, ומשם לבנות את המסלול, לא אוהבת מגבלות של זמן, לא אוהבת מגבלות של רגע, זה ייקח XY, כל בן אדם הוא שונה, כל תהליך אצלי הוא כאילו מההתחלה, כל אחד הוא אחר, ולכן זה הייחודיות שלי.
את רוצה, יאללה בוא נתקיל אותך, לעשות לי ולעמית אבחון זריז, יאללה. על הזוגיות במרכאות, על השותפות שלנו, מה, עכשיו מהיכרות
זה, זה ייכנס לפודקאסט?
אוקיי. תלוי בתשובה, אני לא יודע. אתה מוכן עמית?
אני זורם.
יאללה, מה את אומרת עלינו כשותפים עסקיים?
אני מההתחלה הרי בוחנת כל דבר, זאת דורית, ואני יכולה להגיד לכם שיש פה שילוב בנצח בין אדם שהוא מאוד יסודי לאדם שהוא מאוד מקצועי. אני יכולה להגיד לכם שאתם שילוב טוב של מינוס ופלוס, פלוס ומינוס, תלוי במה ובאיזה סיטואציה, וזו הסיבה שאתם מצליחים, כי אתם יודעים רגע לתת כבוד אחד לשני, זיהינו את זה יפה בפודקאסט. אחת השאלות כן הייתה מתבקשת מצד אחד, ומצד שני לא. אחד מכם, ואנחנו לא נגלה מי, ידע רגע לתת כבוד לצד השני, והצד האחר פשוט הסתכל ואמר, זה בסדר, אתה יכול לשאול את זה. אז זה יפה מאוד. מה שכן צריך לעבוד עליו, זה על הספונטניות שלכם. תהיו יותר כלילים ויותר ספונטניים, כי אתם מאוד רוצים לעבוד לפי הכללים של צחי. תזרום קצת עם עמית, זה יקלה לך בחיים.
אני פרפקציוניסט, זה בעייתי. יש לי בוויז'ן דברים, איך זה יוצא לפועל, אז כשאני בתוך הסיטואציה, אני מודע לזה, ואני יודע שאני צריך לעשות את השיפט הזה, יצא פרפקט כמו שאני בוויז'ן שלי.
אתה מבין שפרפקציוניסט זה מחלה, וזה דבר שהוא לא טוב. זה קרה לי המון שנים. ואז הבנתי שאני מחליפה את המילה פרפקציוניזם לעומק. אני הרבה יותר עמוקה היום. אני הרבה יותר רגע יסודית. ברגע שתחליף את המילה הזאת, דברים יקלילו לך יותר. זה לבזבז אנרגיה להיות פרפקציוניסט. מסכים. כשאתה משגר את זה ושולח את זה, הכל בסוף יוצא טוב ומדויק. מבחינתי אפשר עכשיו להתחיל את הפודקאסט.
תודה רבה דורית, היה מהמם.
היה מעניין.
תודה לכם.
מעניין.
אני אישית קיבלתי כמה כלים שאני אקח איתי.
כן, אתה רוצה לספר לנו מה רגע?
איזה כלים?
איזה משהו אחד שלקחת.
על הנושא של אני חושב שלהתרכז בדברים החיוביים, ולא להתחיל, אם נגיד את זה בשפה שלנו, לקדוח על כל הדברים השליליים, ולחפור עליהם ולבדוק אותם, אלא פשוט לראות את זה, את חצי הכוס המלאה לגמרי. לא לבזבז אנרגיות.
אנרגיה, שתי דברים, במרומי גיל 50 שחגגתי לא מזמן, הבנתי שתי דברים הכי חשובים. אחד, זה האנרגיה שלנו, הזמן שלנו בעצם, ושתיים, האנשים שנמצאים סביבנו. היום, במרומי גילי, אני יכולה לומר שאין סביבי אנשים של אכלו לי, שתו לי. כל מי שמנסה להתקרב אליי ולדבר איתי בלשון הרע, לא מוכנה להקשיב ללשון הרע. לא קיים בלקסיקון שלי לשון הרע. אני רק אשבח אנשים. אם יש משהו שלא נראה לי, אני אבוא פיזית לבן אדם עצמו ויגיד לו מה אני חושבת. לא נמצא, לא קיים, לא תראו אותי מדברת שררה על אנשים, זה לא נמצא ב-DNA של דורית בן משה, ואני חושבת שזו הסיבה שאני מצליחה.
לגמרי.
וזה הוק מצוין.
תודה רבה דורית, נשים קישור לאתר שלך ולרשתות החברתיות בתיאור הפרק, שנוכל אנחנו והמאזינים לעקוב אחרי הפעילות החשובה שלך, ותודה שבאת והתארחת אצלנו.
תודה רבה לכם ושיהיה בהצלחה.
תודה, תודה.